ובכן, פרק למדבר, קראנו את כולו אתמול בסוף השיעור, וניכנס אליו עכשיו בנחת בעזרת השם. בפרק למדהי למדנו שתכלית הכל זה לעשותו. כלומר, המעשים, עובדן תרן, העשיות של המצוות בפועל. מדוע? מפני שרק על ידי המעשה, יותר מהמחשבה, יותר מהדיבור, שורה אור השכינה גם בנפש הבהמית, בגוף, ממש, במציאות ממש. כי כדי שאור שכינה ישרה, אז צריך שהאור ישרה על איזה דבר. וזה קראנו השמן של הפתילה, מעשים טובים. ולמרות שזה איזה דבר, זה צריך להיות מצד אחד איזה דבר, ומצד שני בטל לגמרי 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 אליו יתברך. וזה לא יכול להיות הנשמה, גם לא הגבוהה ביותר, אלא המצווה שלו. בסדר? המעשה. בפרק למדבר, עולה התניה עוד קומה ומנסה להבין בסדר גמור, אבל מה המעלה כל כך גדולה שהאור יימשך דווקא על הנפש הבהמית, דווקא על הגוף? מה הרעיון? הבנתי שרק כך זה יכול להתרחש, אבל מה המעלה כל כך גדולה בזה? הנה מודעת זאת מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שתכלית בריאת עולם הזה, שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. דירה פירושו ללא לבוש, ללא הסתרים, כמו שבדירה עצמות האדם שנמצא בדירה שלו. אז איפה הוא? לא בלבושים, לא כמו שהוא מסתובב בלובי, אלא איפה הוא בדירה שלו? כך הקדוש ברוך הוא נתאבה להיות לו דירה בתחתונים. המאמר הזה הכל כך ידוע לנו, צריך לברר לאט לאט. והנה, לא שייך לפניו יתברך בחינת מעלה ומטה. הרי העליון והתחתון, שאנחנו מדברים על דירה בתחתוניים ועליוניים, זה ודאי לא במושג האובייקטיבי מצידו. כי כבו יתברך, ממלא כל אלמין בשווה. כלומר, מציאותו בעולמות התחתוניים ומציאותו בעולמות העליוניים היא בדיוק אותו דבר. ולא כל הארץ כבודו. אז מצד מה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים? מה פירוש בתחתוניים? אלא באור העניין. כי קודם שנברא העולם, כלומר ברור מראש לפני שמתחילים, שהתחתוניים והעליונים זה לא מצידו, אלא מצידנו, מצד העולם, מצד העולמות. אלא באור העניין, כי קודם שנברא העולם, העולם הכוונה היא העולמות, בכלל. היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד. הוא ממלא כל המקום הזה שנברא בו העולם. לא רק בבחינת מקיף, אלא בבחינת ממלא. ממלא כל המקום הזה שברא בו העולם. אני לא מבין איך, כי אני לא יודע מה היה פה קודם שנברא העולם. אבל זה לא שפתאום הסובב הפך גם לממלא. חלילה. הוא יתברך לבדו הוא קודם שנברא העולם, כמו אחר שנברא העולם. אני לא מבין מה היה קודם שנברא העולם. גם עובר לא מבין מה יהיה אחרי שהוא יצא מהבטן. וגם אתה, אחרי שהעולמות נבראו והישים הפרודים בפני עצמם נוצרו, בסדר? תורי דפירודה. זוכרים איך הוא הסביר את הפסוק? ישמח ישראל ועושיו. כלומר, הוא עשה הרבה דברים שנראים נפרדים, שלכל אחד יש משמעות בפני עצמו. וגם אתה, כן הוא לפניו יתברך. כלומר, לגבי הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין לפני הבריאה לבין לאחרי הבריאה. בין כשהוא הופיע פה לבדו, ובין כשהוא מופיע פה עוד פעם במילים שלנו, עם עוד הרבה 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 תורי דפירודה. זה ההתבוננות שלנו, הלבדו הוא אותו לבדו. רק שהשינוי הזה, רק שהשינוי הוא... ודאי, 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 זה אם. זה המושג. ואם, וזה התכוונתי. בסדר? רק שהשינוי הוא אלא מקבלים חיותו ואורו יתברך. כלומר, מה קרה ברגע שהוא ברא את העולמות? עכשיו יש מקבלים. לפני שנברא העולם, מה לא היה? לא היה מי שמקבל את האור. לא היה כלי שמקבל את החיות. עכשיו נוצרו מקבלים את חיותו ואורו. ואיך הם מקבלים? כיוון שהנושא הוא המקבלים. כלומר, אם אני צריך להגדיר, אז מה בין קודם שנברא העולם לאחר שנברא העולם? הבנתי שההוא אותו הוא. אז מה השוני בין קודם שנברא העולם ואחר שנברא העולם? השוני הוא במקבלים, אבל השוני הוא המקבלים וצורתם. בוא תלמד על המקבלים. במקום לעסוק עכשיו בהו לבדו, שזה קודם שנברא ואחר שנברא, בוא ננתח עכשיו את צורת הקבלה של המקבלים. שהם מקבלים את החיות, את האור, על ידי לבושים רבים, המכסים ומסתירים אורו יתברך. כלומר, מה מתחדש? כיסויים, מסכים. כיוון שיש מקבלים, אז יש מסכים, כי זה החסד של הקודש ברוך הוא, כדי שאני אוכל לקבל ולא להתבטל באורו ולהתבטל במציאות מיד. אז עולם חסד ייבנה, עצם העולם והעלמות זה החסד. ככה בנייה. כדכתיב, כי לא יראני האדם וחי. וחז"ל לימדו אותנו שלא לא יראני האדם מפני שהוא גוף גשמי, ולכן מי שהוא גוף גשמי לא יכול לראות אותי. אלא אצל חז"ל, כי לא יראני האדם וחי, הוו הזאת כאילו לא יראני לא האדם ולא החיות, לא החי, לא הנבראים הרוחניים. המלאכים שהם לא נברא גוף אלא נברא רוח, אבל הוא נברא. ואז הפירוש, הרי נינה את כבודך, והתשובה של הקודש ברוך הוא, כי לא יראני האדם וחי, לא יראני כל מה שהוא נברא. כי בעצם מאותו נברא הוא לא יכול לראני. בעצם מאותו נברא הוא לא יכול לראות. זה מעניין מאוד איך הראייה והיראה הם בעצם אותו דבר. אנחנו לא יודעים לפעמים האם כתוב ויראו, ואנחנו מתכוונים לויראו, תוסי, או ויראו מפני שמבינים שהמסך לא מאפשר לי לראות. שזו הראייה בעצם. בסדר? מה שאני יכול לראות פה בעולם זה את ההתגלות דרך המסך, את המסך, את הפרוכת. וכדי פרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, שאפילו מלאכים הנקראים חיות, אפילו מלאכים הנקראים חיות, אין רואים את מה? את האלוקות, אלא על ידי הלבושים שמסתירים. כן, מה בין העליונים לתחתוניים? שהתחתוניים, אם ניקח את הפסוק, כי לא יראני האדם וחי, המסכים שלהם הם יותר עבים, הם יותר גוף, והעליונים, המסכים שלהם הם יותר דקים. השוני הוא לא מבחינת העליון והתחתון, הלא יראני הוא אותו לא יראני. רק השוני הוא בגודל ההסתר מבחינת המקבלים. ושוב לא מבחינת הקודש ברוך הוא, כי מבחינתו ההבדל בין גוף לרוח הוא אותו דבר. אבל מבחינתי, זה דבר מאוד מאוד עמוק. כי בדרך כלל כשאנחנו לומדים את זה, ופה אני ארצה להיכנס לזה לאט לאט, אנחנו לומדים את זה, כשאני מדבר על העולם הזה, אני מדבר על הבריאה, על הטבע, על השולחן. אני מדבר על הגופניות שלי. צריך להבין את זה לאט לאט. זאת אומרת, בעצם המסך שלי הוא חלק אימננטי מהווייתי. בעומק זה ככל שאדם גדול מחברו יצרו גדול ממנו. המסך שלי הוא חלק מהותי מההוויה שלי, והמסך הזה הוא זה שדרכו אני אוכל לעבוד את השם, והוא זה שחוסם את עבודת השם. בכל מלאכת החסימה הזאת, הנברא הרוחני לא עסוק. הוא בעצם לא מבין את מושג ההתקפיה, הוא מבין את מושג ההתהפכה. הוא לא נלחם בהתקפיה. אהבה אצלו היא לא כל הזמן בלבול בין גוף לרוח. הבלבול הזה שהוא עצם מהותנו, שהוא עצם הווייתנו, ככל שהנברא הוא רוחני יותר, הוא פשוט יותר. הוא קל יותר. ככל שהנברא הוא נמוך יותר, והוא גדול יותר, המאבק גדול יותר. לאט לאט הוא יסביר את זה. וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתה ממדרגה למדרגה. כלומר, במה מתבטאת המושג של סתר המדרגה, ירידת המדרגות, בסתר המדרגה, במה זה מתבטא? זה מתבטא במידת ההסתרה. ועוד פעם, זאת הנקודה, זה החידוש שאני מרגיש פה בפרק עכשיו. מידת ההסתרה, אל תעשה את זה חיצוני לך, אלא תעשה את זה איתך. ככל שאתה רוחני יותר, המאבק עם הגוף חזק יותר באותה נקודה שלך. בעל שם טוב אומר את המשפט הידוע שהוזכר בתניא, שאיזהו גיבור הכובש את יצרו, אומר הבעל שם מה פירוש הכובש את יצרו, איזהו גיבור, זה שכובש את היצר שהוא יודע שזה היצר שלו. זה לא חוכמה שאני אדרוש דרשות על גאווה אם לא זה הקטע הקשה שלי. בטח שיש לי קטע קשה כזה, בטח שלכל אחד יש, אבל עזוב, מה הנקודה שלך? איזהו גיבור, זה שכובש את יצרו שלו. אשרי נשוי פשע, כסוי חטא, אתה צריך לדעת מה. אם לא יגידו לך. איזהו גיבור הכובש את יצרו. והכובש בעומק, לעניות דעתי, זה כמו שתמיד אנחנו מסבירים בכובש. הכובש זה מי שיכול בהתקפיה, בכיבוש, לגלות את האלוקות שמופיעה דווקא דרך יצרו. היצירתיות שלו, בסדר? באופן פנימי, בילט אין, זה יותר מבילט אין, זה עצם ההוויה. היא הנפילה שלו. היא המקום שבו הגוף שלו, והיא המקום שבו הרוח שלו נמצאת. זה עולם הזה. ההיעלמות ככל שאדם גדול מחברו, היא המפתח של שכשזה ייפרץ, אז יאיר אור ביתר שאת וביתר עוז. כי כוח האהבה שאני יכול להביא לעולם, שיכול להיות שאני לומד אותו מהכוח המלאכי של המלאך מיכאל, אבל כוח האהבה כפי שהוא מופיע ב... אומרים דיאלקטיקה, אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון למשהו פי מיליון, אין לי מילה. בהוויה האחת הזאת, בהוויה האחת הזאת של ההסתר והגילוי, בהוויה האחת הזאת שהיא דבר אחד, 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 ההסתרה והחושך הכפול והמכופל, שמעלים את העוצמות האינסופיות, וכל הזמן פועל בעצם ביחד, והעבודה שלך היא ההתקפיה. זהו גיבור הכובש את יצרו, זה שמצליח להתמקד בזה, זה נעלה ביתר שאת וביתר עוז, למעלה, 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 מעבודת המלאך שממונה על רגש האהבה הזה. כי המלאך שממונה על רגש האהבה הזה, זה כמו במשל שלנו הפרופסור לענייני איקס. אבל מי שהכי הכי 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 חי את זה, זה זה שחי את שני הדברים האלה ביחד. את החושך הכפול והמכופל, ואת האור האינסופי שמופיע פה. והוא ביתר שאת וביתר עוז יותר מהעליונים שבעליונים. וזהו עניין, בואו נמשיך ואז נגיע לזה. וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתה ממדרגה למדרגה על ידי ריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות שממנו יתברך. הוא אומר את זה ממש במילים, מיד תראו את זה. עד שנברא העולם הזה הגשמי והחומרי ממש. העולם הזה הוא גשמי, לכן אתה אף פעם לא יכול לראות בו את המכלול, את האמת האלוקית שמחיה את הכל, את האתה חיה את כולם. הוא גשמי וחומרי. כשאנים בתניה אומרים כאן שגשמי פירושו לכן אתה רואה אותו בנפרד, וחומרי לכן לפעמים גם משהו שקר אתה יכול לראות כאמת. אתה יכול להתבלבל. והוא, העולם הזה, התחתון במדרגה. אנחנו כל הזמן מדברים על העולם, אבל יש לנו עולמות, 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 עולמות. אז מה ייחודו של העולם הזה? שהוא הכי עולם. שהוא הכי תחתון. שאין תחתון למטה ממנו. בעניין הסתר אורו יתברך. הסתר האור הוא חומרי וגשמי. יודעים מה זה הסתר האור? הסתר האור זה שהאור מוסתר. למה? מפני שהמציאות היא גשמית. והסתר האור זה ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, שגם ההסתר מוסתר. כלומר, השקר נראה לך כאמת. לפעמים אני נמצא במצב של הסתר, וזה קוראים עולם גשמי. אני רוצה איזושהי רוחניות ואין פה. אז אני אומר, אין דבר, אני בגולת, מכירים את המכתב, בגולת אמריקה וזה, ואני סובל מגולת אמריקה, אבל הפנקק היה לא רע. אני בהסתר, אני בהסתר, אני יודע שאין כאן רוחניות, אבל אני יודע שאני בהסתר. ויש מצב שהחומריות היא כזאת, שההסתר מוסר. והוא התחתון, העולם הזה, התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו בעניין הסתר אורו יתברך, וחושך כפול ומכופל. עד שהוא, כאן הוא נכנס לנקודה שדיברנו עליה, מלא קליפות וסיטרה אחלה. העולם. עד שהוא מלא קליפות וסיטרה אחלה. שהם נגד השם ממש, לומר אני ואפסי עוד. כלומר, הקליפות שהן כל כך מעורבבות והכל מלא, כל העולם הזה מלא, יכולות לגרום לי לומר אני ואפסי עוד בכזאת קלות. זה הדבר הכי קל שיש בעולם. כל פעם שאני מסתכל בראי. זה לא, כשאנחנו רואים אני ואפסי עוד, אנחנו נוהגים לדבר על העולם, על פרעו. עזוב! נכון, נכון, נכון. זה כאן כל שנייה. והנה תכלית השתלשלות העולמות וירידתה ממדרגה למדרגה, אינו בשביל עולמות העליונים. כלומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא דבר תחתון בשביל שהעליון, עכשיו מבינים את המושג עליון ותחתון, כלומר, הנגלה יותר, יוכל להתקדם מהמקום שלו. אז בשביל מה כל זה? כלומר, כל זה מיותר. אתה לוקח באיקאה ארון לבנות, וחסרים לך כמה ברגים שקיבלת ואתה לא יודע מה לעשות. סימן שלא בנית את הכל. הרי זה לא שסתם שמו פה מיותר. שמו לך ואמרו לך שצריך את זה, ועכשיו זה יסתדר לי בלי, זה יסתדר, אבל לא יודע מה אם זה ייפול. כלומר, אם זה פה, משמע צריך את זה. עכשיו, ברור שיותר קל לבנות את החלק הנגלה. מלהגיע לנקודות של הנסתר. ויכול להיות שכל העסק מוחזק מהנקודה הנסתרת הזאת שאתה לא רואה אותה בכלל. והנה תכלית השתלשלות העולמות וירידתה ממדרגה למדרגה אינו בשביל עולמות העליונים, הועיל ולהם, למי זה להם? לעולמות העליונים, ירידה מאור פניו יתברך. להם הכוונה היא עצם הבריאה, עצם הבריאה היא כבר ירידה מאור פניו. כלומר, המלאך העליון, לפני שהיה בעולם שמלמטה ממנו משפיעים עליו עולם הזה, והוא צריך לעכל אותו ולסבול ממנו, לטוב ולרע. קודם שהיה הדבר התחתון הזה, הוא היה הרבה יותר עליון. הוא היה הרבה יותר ניסה. הוא היה נטו רוחני. הועיל ולהם כל הבריאה הזאת היא ירידה מאור פניו יתברך. אלא התכלית הוא מה שיותר ויותר 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 נמוך. כי ככל שהדבר הוא יותר נמוך, אז הוא הדבר היחיד, עולם הזה, אלא התכלית הוא עולם הזה התחתון. כלומר, האור האלוקי ירד בהשתלשלות ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה, ואז הגעתי בסוף המרתפים וכתוב סוף. אין. יותר אי אפשר. זה מה יש. כן, זה עולם הזה, זה עולם התחתון, אין עולם מתחתיו. אין יותר לרדת. ככל שזה יותר למטה, זאת התכלית. שכך עלה ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך, כד יתקפיה סיטרא אחרא. עכשיו הסיטרא אחרא היא מעורבבת לגמרי. העולם הזה מלא קליפות וסיטרא אחרא. זבחי אלוקים, רוח נשברה. העולם הזה מלא 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 קליפות וסיטרא אחרא, שמסתירים את האור האלוקי שיורד בהשתלשלות מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה, והנחת רוח לפניו יתברך תהיה כד יתקפיה סיטרא אחרא, והתהפך חשוך לנהורה. כלומר, כשחושך הקליפות יהפך לאור של קדושה. עכשיו, מה זה חושך הקליפות? אותו בלבול בגוף האוהב ובגוף היורד, אותו בלבול, כשזה מתהפך, ואתה מצליח שהאין סוף, שהוא לאין ארוך יותר מהסוף, שהאין סוף מתגלה מהמקום שבו הכי הכי יש שליטה לסוף, שיאיר אור השם אין סוף ברוך הוא במקום החושך והסיטרא אחרא של כל עולם הזה כולו, וכאן החידוש הגדול, ביתר פאת ויתר עוז, ויתרון אור מן החושך מהארתו בעולמות העליונים. זאת אומרת, כאילו נשארת איזו שאלה, אז למה נבראו כל העולמות העליונים אם רק העולם התחתון הוא בעצם התכלית? ופה התשובה עכשיו, כי אנחנו צריכים ללמד את העולמות העליונים לאיזה אור הם יכולים להגיע. תמיד איך העולם מתהפך עכשיו. הכל הפוך על הפוך. אם תחליט, אתם מבינים מה אני אומר? אם תחליט בריא, כך מאיר פה הרבה ביערה כאן מיד על הדברים האלה בתניה. אם תחליט בריאת העולמות זה העולם הזה, דירה בתחתוניים, צריך להבין. זה לא רק שיותר קשה להתהפך השוחה לנהורה, וככל שהעולם הוא תחתון יותר, אז הקושי הוא גדול יותר, ויתרון אור הבא מן החושך הוא יותר מאשר אור שלא בא מחושך, וככל שהחושך גדול יותר, יותר אור. זה ודאי, זה הבסיס של הכל. החידוש הוא שהאור שיכול להתגלות פה, הוא זה שירים את העולמות העליונים. כלומר, יש מהלך משני הצדדים, יש כאן מהלכים דו-סטריים. המהלכים נותנים לי כוחות, הם מקור המידות, הם מקור היצירה, הם מקור הכוחות בהמון דברים. אבל מקור האור של העולם הוא פה. כי ככל שהקדוש ברוך הוא לא ברא בטעות את הגוף שלי שמסתיר את התוכן של האהבה שנמצא באותו גוף. זה לא פעם שלו בייצור. זה לא טעות. אז מה זה? זה רצון יותר גדול. זה יצירה יותר גדולה. כשאני אומר שאני יוצר על ידי יצר, היצירה היא הרבה יותר גדולה ממה שהמלאך יוצר בלי יצר. זה יצירה אחרת לגמרי. אז היצירה היצרית מאירה את העולמות העליונים, ולא הפוך. ממה קורה פה בפרק המדבר? שכתוב שתכלית בריאת העולמות היא מתאווה, אתם מבינים מה אני אומר? מתאווה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. לדעתי אגב המילה מתאווה היא מדהימה כאן, תמיד אנחנו מזכירים את האמירה החכמה, המחויכת, שהאדמור הזקן תמיד אמר, ששאלו אותו, אבל למה? אז הוא אמר מתאווה, עלתי ואין שאלות. בעומק הכוונה היא לעניות דעתי, זה דבר עמוק מאוד. המלאכים לא מבינים טייבס. אתם שואלים למה? אני אסביר לכם למה, אתם לא מבינים? זה השפה של שנינו הרי. איפה הטייבה תבוא לידי ביטוי? אתם הרמטכ"לים של הטייבס. וככל שאתה יותר יוצר, ניתן לך יותר יצר, שממנו היצירה תהיה גדולה יותר. לכן האובדן יכול להיות גדול יותר. לכן החורבן כואב יותר. כי לא את עצמך אתה מחריב, את העולמות העליונים שיכולים לקבל מהאור שלך אתה מחריב. אם זה לא רק השלב שאנחנו רגילים, זה עלייה למקום לגמרי אחר. שלב שאנחנו רגילים ויכולים להקל אותו, וגם אותו לוקח הרבה שנים להקל. הוא השלב שאומר, יתרון האור מן החושך, יש יתרון אור הבא מן החושך, יותר מאור הבא לא מן החושך. בסדר? זה שלב א'. ועכשיו אנחנו אומרים, יתרון האור מן החושך, הוא זה שמרומם את המקומות שבהם יש פחות חושך. מה ירומם את היצירה של עולם היצירה? הנמוך שבעולם העשייה. היצריות. היצריות שלי פה. תרומם את מלאכי עולם היצירה. זה בכלל לא נתפס. אבל תחשוב על זה בהיגיון, אחרת אין טעם לבריאה. לא בוראים דבר תחתון כדי שהעליון יהיה מבסוט. כלומר, הוא רק צריך ללכת שם לטיולים? שומעים? זה דבר גבל, זה לא יאמן. שיעיר אור השם אין סוף ברוך הוא במקום החושך והסיטרא אחרא של כל עולם הזה כולו ביתר שאת, ביתר עוז. ויתרון אור מן החושך שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים. המסתירים ומעלימים אור אין סוף ברוך הוא שלא יבטלו במציאות. הרי הסתרים יש בכל המקומות. אז מה יש כאן? כאן כביכול אין גבול להסתר. כאן היצריות היא האם. פה זה סוף הסולמות והחבלים. כאן כתוב פה למטה זה הכאוס. זהו. מה יורד? אש. עכשיו כאן הנקודה הכי יצרית, כי זה הכי קרוב לאש הזאת שלמטה, זה הכל ממנה. ושם יכולה להופיע יצירה שתרומם את הכל, את הכל, את הכל למעלה. ואז הוא אומר כך.
זה לא חוכמה, אבל הקדוש ברוך הוא
עדן. נכון? אין זה לא חוכמה. הקדוש ברוך
הוא...
איך איך? כן, כאילו במשחק, כאילו במשחק הקדוש ברוך הוא כל הזמן עוזר. אז זה דיברנו בפרק לפני כן. איך? בבחינה מסוימת. אבל כאילו במשחק הקדוש ברוך הוא עוזר, הכוונה היא, מה שהוא עוזר זה כדי לעשות פייר פליי. כן, מה זה? זה חוכמה גדולה מאוד. כן, זה הבריאה. הקדוש ברוך הוא עוזר, הכוונה היא, הוא מחזיר אותך לבחירה חופשית. הבריאה היא כזאת, שאי אפשר לעמוד בזה. זה כמו לברוא. זה כמו להגיד, זה לא חוכמה, הקדוש ברוך הוא ברא אותי. וזה מה שקורה אל ועד הוא בורא. בעצם זה שהוא מחזיר אותי עכשיו, לקו המרוץ, לקו הזינוק, הוא בורא אותי מחדש. הוא לא לוקח אותי עכשיו 2 מטר קדימה מקו הזינוק. הוא לא לוקח אותי מילימטר מקו הזינוק. אם הגעת היום 3 מטר מקו הזינוק, ואתמול 2 מטר 95, 5 סנטימטר בזכותך. אבל איך הגעת לקו הזינוק? כי הוא הביא אותך. תמיד בנקודה? זאת אומרת, מקו הזינוק מה שהגעת? שלך. האם הייתי מגיע את המאה מטר האלה מקו הזינוק? כי כבר הגעתי למדרגה שאני 100 מטר מקו הזינוק בלבוש ובמחשבה, בלבושי מחשבה ודיבור וכו'. גם ברמה שאני נמצא עכשיו, אם הוא לא היה מביא אותי השנייה לקו הזינוק, הייתי יכול להיות 100 מטר אחורה. גם אם אתמול הייתי 100 מטר קדימה. זה המושג של הקדוש ברוך הוא עוזרו. הקדוש ברוך הוא עוזרו פירושו, הוא בורא אותי כל יום מחדש ושם אותי בקו הזינוק. זה שיא החוכמה. אבל הוא מעולם לא הזיז אותי משם. הוא נתן לי את הכוח להזיז את עצמי משם. ואמונתי המלאה בו, ואמונתו המלאה בי. בסדר? ולשאול ביותר ופחות פה זה לא רציני בכלל, כי זה בכלל אין סוף וסוף. כלומר, ברור שלהביא לקו הזינוק אני לא יכול. כי אין לי שם ידיים. מאחורי קו הזינוק אני לא יכול למשוך. אז אני לא יכול להביא קו הזינוק, אני יכול להתקדם מקו הזינוק. כל מה שאני יכול להתקדם זה בגלל שהוא שם אותי שם. בסדר? נותן את ההזנקה. זהו. שאר העבודה, אימונים שלי. דיברנו פעם שאמונה זה אימונים. שאר העבודה זה איך אני מתאמן. איך אני מתאמן, איך אני מתאמן. אבל אני אתאמן כל החיים שלי. ברמה הפיזית אפילו. אבל לא מתעורר הבוקר חס וחלילה. אז לפי מאוד שהתאמנת, נכון? לא הובאת לקו הזינוק. מה שאתה מבין פיזית, נכון רוחני. בסדר? ולכן... עכשיו הוא מגדיר. נו! זה באמת לא יאמן. האור הזה בעולם הזה הוא יש דווקא בלבושים האלה, דווקא ביצריות הזאת. ולכן, ואני חושב שזה בא מהמקום של השאלה שלך דודי עכשיו, נתן הקודש ברוך הוא לישראל את התורה שנקראת עוז וכוח. זה אולי מה שאנחנו קוראים עכשיו במילים של ילדים, קו ההזנקה. עוז וכוח. כל קבוצת ספורט טובה זה עוז משהו. נכון, אליצור עוז, עוז זכמיר, עוז... עוז וכוח. התורה עניינה, ואני נותן לך כוח להתמודדות הזאת, כדי לשים אותך בקו שבכלל אפשר לחיות. כבדיוק. וכמאמר רבותינו ז"ל שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים, לקבל שכרם לעתיד לבוא, ומה המטרה? לשם מה? שלא יתבטלו במציאות ממש באור השם הנגלה לעתיד בלי שום לבוש. כל העולם הזה הוא פרוסדור. הוא פרוסדור למה? שם לעולם שיבוא, לתחיית המתים, ליקומון ישני עפר שאנחנו מדברים. מה יהיה שם? שם ניפגש עם הסובב בלי לבוש. דיברנו על זה הרבה בתחיית המתים. שם ניפגש עם אותה מדרגה שאנחנו באים בגופים ונפגשים ללא לבוש. איפה מתכוננים לזה? כל העולם הזה הוא ההכנה לזה. כדי להתכונן לזה אני צריך המון אימונים. בשביל האימונים אני צריך שמישהו יעמיד אותי בקו הזינוק, ייתן לי את הנעליים, כמו שאתה אומר, ייתן לי את הכוח, ועכשיו אני אוכל לרוץ. לכן נתן הקדוש ברוך הוא תורה שנקראת כוח ועוז. כי דכתיב, ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. יש כאן רגע תנך, לשנייה, תנך, 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 פשוט. הנה, הנה, יש לנו, יש לנו.
מה זה ייכנף?
או, ייכנף זה יחוסה, כמו כנף. זה פסוק מאוד מעניין, נראה אותו רק שנייה, כולל הסוגריים, ואז נתייחס אליו. כי דכתיב ולא ייכנף עוד מורך, פירוש שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש, והיו עיניך רואות את מוריך. הפסוק הוא מאוד מעניין, אני אגיד אותו במילה אחת, התניה מתכוון כאן לפירושו של רשי. שהוא הפירוש, לעניות דעתי, היותר פשוט, אבל לא ברור. כלומר, זה פירושו של רשי, זה מה שמעניין אותו. אני אגיד את זה במילה אחת, רק ממש בחצי שנייה, כי אני לא רוצה לאבד את, את הכל. הוא מביא עכשיו מספר מקורות. הוא פותח בזה. העתיד אם כן הוא השלב שבו אני אגיע לעולם בלי לבוש, וכל ההכנות זה עם הלבוש. כדי שכשאני אגיע לעולם ללא הלבוש, לא אתבטל במציאות. בסדר? לא אסרף. תזכרו, זו הנקודה. ואז הפסוק הראשון שמובא הוא פסוק בפרק למד בישעיהו. זה פרק מדהים שמדבר על 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 החטאים ועל הגאולה שתהיה בשובה ונחת והשקט ובבטחה, בניגוד ליציאת מצרים שהייתה בחיפזון. כלומר, שלב שלב, את כל המאסף, זה אוטובוס מאסף, את הכל לוקחים, את הנפילות, את הכל צריך לקחת, אי אפשר להשאיר את מצרים מאחור. הפעם דיברנו על זה יותר מפעם, הגאולה העתידה. ואז כתוב, ותאמרו לא כי על סוס ננוס וכולי וכולי וכולי, ואז הוא אומר, ולכן יחכה השם לחננכם, ולכן ירום לרחמכם. תבינו טוב את הפסוקים, אני קורא על פי רש"י, זה שלילי וחיובי. לכן השם יחנון אתכם, אבל הוא יחכה עם זה קצת. לכן ירחם, אבל ירום לרחמכם, ירחיק את הרחמים עוד יום יומיים. אתם שואלים למה ההיריון ארוך? הכל ייכנס פה. ולכן יחכה השם לחננכם, ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט השם. הוא רוצה שאת הכל תביאו בזכות במה שהשגתם. אשרי כל הוכי לו. ישעיהו למד. אשרי כל הוכי לו. אשרי כל מי שמחכה לו. כי עם בציון יישב בירושלים. מה יקרה אז? בכו לא תבכה. זוכרים בכו תבכה? בכו לא תבכה. הנון יוכנך לכל זעקיך. הוא יכון אותך, אבל אתה צריך עוד לזעוק. לא זעקת מספיק. כשומעתו ענך, הוא יענה לך לפי מה שאתה תשמיע. ונתן לכם השם, עכשיו זה מדהים, כי זה פסוק נראה מסובך, זה פסוק שמתאר את הגאולה. ונתן לכם השם לחם צר ומים לחץ. מוזר. ונתן השם לכם לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך, ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור, זה הדרך לחובו, כי תאמינו וכי תשמעילו, אם תלכו ימינה ואם תלכו שמאלה. הפסוק, הקטע הזה באמצע, מוזר. ונתן השם לכם לחם צר ומים לחץ, נשמע אצלנו חורבן גמור. המשך הפסוקים עוסקים בגשם שיהיה. ונתן מטר זרעך אשר תזרע את האדמה, ולחם תבואת האדמה, והיה דשן ושמן. מה שמביא חלק מהמפרשים לשחק, סליחה, במרכאות כפולות, עם המילה מורך בשני מושגים. פעם אחת אצלם זה היורה, ופעם אחת אצלם זה הקודש ברוך הוא. ואז לפיהם הפסוק כך, ונתן השם לכם לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מורך, כלומר היורה לא ימתין יותר, והיו עיניך רואות את מורך, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכל, וכו' וכו' וכו'. אבל אתה תראה את התהליך, בהתחלה זה יהיה לחם צר ומים לחץ, ופתאום תראה איזה פירות תקבל. זה פירוש אחד. רש"י לא הולך כך, וזה הפירוש, וזה הפירוש שלא לוקח את התניא איתנו. בסדר? רש"י לא הולך כך. הפירוש של רש"י הוא כזה, וזה הפשט פה. ונתן השם לכם לחם צר ומים לחץ, תעזו בכלל גשם, הוא לא מדבר על זה בכלל, זה רק בפסוקים הבאים. ונתן השם לכם בגאולה העתידית את ההבנה שכל הגוף מיעוט זה שתום דבר, אתם תסתפקו בלחם צר ומים לחץ, לא תרצה יותר בכלל. אדם הולך לדיאטה, מה זה נקרא שהוא הצליח? שהביאו לו לקרדה במתיה? או שהוא רואה את הלחם צר ומים לחץ, הוא אומר, וואה, הכי טוב. אתם לא מכירים שאתה הולך למלון עם ההורים, ומזמינים ארוחת בוקר ישראלית, ובכזאת ארוחת בוקר ישראלית, אמא עכשיו בסוף התהליך של הדיאטה, היא מזמינה מים עם לימון. אתה אומר, לא חבל על הכסף של המלון? הלכנו למלון בשביל מים עם... אז למה בעצם שמו פה בכלל גבינות ושוקולד או שוקולד ומה זה? משהו פה עקום. והיא לא מבינה בכלל את השאלה שלך. כי מבחינתה השחרור הוא שלא ייכנף עוד מורך, מורך דהיינו הקדוש ברוך הוא, המורה, לא ייכנף עוד, הוא לא יסתתר. מאחורי 100 גרם שוקולד ו-200 גרם גבינות ו-500 גרם זה. ובסוף גם תגיד דרשה על זה ותמשיך לאכול עוד ביס. ולא ייכנף עוד מורך, תהיה מבסוט עם הלחם צער ומים לחץ. כי היו עיניך רואות את מורך. שומעים את הפשט? כלומר, היו עיני... למה? כי היה תהליך. ואז פסוקים מדהימים. הקדוש ברוך הוא רוצה לחון אתכם. Please wait. הוא רוצה להגיע לזה שתהיה לך ארוחת בוקר ישראלית כזאת על השולחן. ואתה תעשה... ואתה תרצה את הלחם צר ומים לחץ. כן, בדיוק. זה כלי העבודה של מה? שהאין סוף הוא הדבר המופיע. איך יבוא לידי ביטוי שהאין סוף הוא בעל ערך והסוף גמור? ולא ייכנף עוד מורך. והיו עיניך רואות את מורך. ולכן המילה ייכנף היא נהדרת. כי מה זה ייכנף? ייכנף זה לא שהוא לא קיים. הוא רק מסתתר. מאחורי מה הוא מסתתר? מאחורי החלווה, מאחורי השוקולד, מאחורי הלחם השמן. ועכשיו לא ייכנף עוד מורך, אתה רואה אותו כבר. ומה שאתה רוצה זה את המים עם הלימון. וכששואלים אותך למה, אתה אומר, אני רואה את מורך. כדי להגיע לשם, צריך השתלשלות. זה הפרק שם בפרק למד. זה ניתוח של פסוק אחד. ככה כל פסוק בתניה צריך לנתח. אנחנו פשוט רוצים לראות זה יותר מהר, אבל זה פילי פלאות. להגיע לשם צריך השתלשלות מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה, כי האור שבא מן החושך, ביתר שאת וביתר שעוז, מעלה, מעלה את העולמות העליונים למקום שהם לא קלטו אותו בכלל. את כל היצריות הזאת שעכשיו אני מעביר מאלף שנות הכנה על שוקולד וחלווה. לבהיו עיניך רואות את מורך, את התיבה הזאת, אני מלמד את העולמות העליונים. זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. וכמאמר רבותינו וכולי, ככתיב לו, יכנף עוד מורך פירוש שלו, יתכסה ממך בכנף ולבוש. והיו עיניך רואות את מורך. וכתיב, כי עין בעין יראו. מה זה עין בעין יראו בשוב השם ציון? מה זה עין בעין? זה סיפור של רופא עיניים פה, עין בעין. איך עין בעין? מה זה עין בעין? על פי התניא פירושו, העין שלמטה. תראה את העין שלמעלה. כאילו, בפועל יראו את ההתגלות של אור השם. נכון. כמו התתה את הליל. וכתיב לו יהיה לך עוד השמש לאור יומם וכולי, כי השם יהיה לך לאור עולם. ועוד פעם בהבנת ההשתלשלות והמסכים. מה פירוש שהשמש אצלנו היא לאור עולם? תחשבו עוד פעם על המשפט, הוא נפלא. הרי השמש אם היא הייתה בעצמה מהירה לי הייתי נשרף. אלא איך היא מופיעה? אור עולם, אור נעלם. היא מופיעה דרך קרן וקרן וקרן, מה שתמיד אנחנו מדברים, נכון? ואז היא אור שיכול להופיע בתוך העולם ולתת לי אור ולתת לי אנרגיה ולתת לי כוח ולתת לי את כל מה שיש לי. יפה מאוד. אבל לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. כל עניין השמש זה שמש. כל עניין השמש זה ההשתלשלות. זה הופעה דרך כל מיני הופעות. כי השם יהיה לך לאור עולם. איך נגיע לזה? על ידי ההתכוננות, על ידי הכוח והעוז, על ידי התורה שאתה לומד עכשיו. התורה שאתה לומד עכשיו לאט, 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 אמורה להביא אותך למקום שבו אתה יכול להיפגש בו בלי לבוש. ונודע שימות המשיח, אור כזה לא מופיע פה בעולם הזה. אור כזה הוא אור של ימות המשיח, הוא בעיקר של תחיית המתים. בדיוק. ולכן בפרק הבא, בפרק למד זין, הוא ידבר על ההכנות שהעולם הזה מהווה. ובמודע שימות המשיח, ובפרט שיחיו המתים, הם תכלית ושלימות בריאת עולם הזה. סליחה? בריאות עולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. כלומר, תכלית בריאת העולם שיהיה כמו שהוא יהיה בתחיית המתים. נו, אז למה כל המסלול בדרך? כדי שלא ייכנף עוד מורך והיו עיניך רואות את מורך. כדי שאתה תגיע לזה מהמקום שלך, אבל לא רק במובן שאתה תגיע ותהיה ראוי, אלא שעל ידי ההגעה שלך אתה תעלה את העולמות העליונים ביצר יצירה הזה שדיברנו. הוא מגיע בהגעה, הגעה קטנטנה, וקבלת שכר, היום לעשותה, מחר לקבל שכרם, עיקרו באלף השביעי. אנחנו רגילים לזה שהעולם הזה הוא 6,000 שנה, מופיע תמיד בחז"ל, גם בגמרא עצמה. באלף השביעי זה עניין קבלת השכר. בסדר? עניינו באלף השביעי. בסדר? ועד אז, עד האלף השביעי, ששם עיקר קבלת השכר, מה כל העולם הזה בינתיים? הוא ההשתלמות, הוא ההכנה, כמו שכתוב בליקוטי תורה מהאריזל. וגם מסיים התניא את הפרק, ההבנה של לאן אנחנו חותרים, כמו תמיד, כך בורא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא נותן לזה דגימה, אומר לשם הולכים, אבל לא הבנתם, ועכשיו נתחיל את זה מהקצב שלכם. כך כל העולם בנוי. ביקש הקדוש ברוך הוא שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, כמו שיהיה לעתיד לנו. אחר כך חטאה הארץ וטעם העץ הוא לא כטעם הפרי, נו אז בשביל מה זה היה ברעיון? כדי שנבין שלשם צריך להגיע. לקח אותנו הקדוש ברוך הוא גן עדן, הוציא. כדי שנבין איך לשם נגיע, אבל לא נגיע לשם כי שמו אותנו שם. אלא כי אנחנו נגיע לשם. ומה יקרה אז? א', אני אגיע לשם, זה לא לחם בושה, נעמה בכיסופה, אלא לחם שלי. ב', וזה פרק המדבר, כשאני אגיע לשם אני ארומם את העולמות העליונים. נפלא. ולכן גם את תחיית המתים נתן לנו הקדוש ברוך הוא דגימה. וגם כבר היה לעולמים מעין זה, מעין, גילוי של מה שהוא קרה עכשיו בהגעה האלף השביעי. בשעת מתן תורה. אגב, אתם מבינים למה בשעת מתן תורה? כי מהו הכלי שאיתו האדם עושה את כל הפעולה הזאת? את קו ההזנקה, כוח ועוז, התורה. לכן בשעת מתן תורה היינו שם. כי דכתיב אתה הוראת על הדעת כי אשר הוא האלוקים אין עוד מלבדו. כל העולם, סליחה? נכון? פורים זה התאימה של מתן תורה מאהבה. זה בדיוק התאימה, לכן זה עד אלו ידע. לכן פורים לא ייבטל. כי דכתיב אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. השליש השני והשליש השלישי של הפסוק זה כל מה שאנחנו לומדים כל הזמן. אין עוד מלבדו, לא אין עוד אלוה, אלא אין עוד ישות מלבדו, נכון? אין עוד מלבדו. ומה אנחנו יודעים? שאני לא יכול לראות את זה בראייה חושית. אל דעות השם, והוא נתן לי להכיל את שתי הדעות. אבל לראות בראייה חושית אני יודע שלא. השם הוא האלוקים, אני מאמין, יודע, אבל בראייה חושית. אתה הוראת על הדעת. זה מה שהיה במעמד הר סיני. זה הפסוק שאיתו אנחנו פותחים את ארון הקודש. אתה הוראת לדעת, שרוצים לזכור את מעמד הר סיני. מה התרחש אז? הוראת ממש בראייה חושית. המושג הוראת פירושו, הראת את עצמך. אבל לא אומרים הראת, כי זה הפירוש חושי ממש. אלא עשית כאילו אתה נראה. אתה הוראת לדעת. אתה הוראת כדי שזה ייכנס לנו להתקשרות. כדכתיב, וכל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע. תמיד מתפעלים מהנושא של השמיעה והראייה, אבל מה בעצם נאמר פה? שראו ממש גילויים שקולטים תמיד רק בשמיעה. אז זה הראייה. ופרשו רבותינו ז"ל איך ראו את הקולות. מסתכלים למזרח ושומעים את הדיבור, יוצא אנוכי וכו'. מסתכלים למערב, מסתכלים לדרום, וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה. ראו את הדיבור יוצא מהטבע, ראו את הדיבור יוצא מההוויה. משה קיבל תורה מסיני, הזכרנו אתמול, ההוראת, מאין זה, מאין זה היה במעמד הר סיני. לזכור את מעמד הר סיני זה לזכור את זה. וכדי בירש בתיקונים, דלית אתר שלא היה מקום, דלא מליל מיני שלא דיבר ממנו עם ההון וכו'. שלא היה מקום שלא דיבר ממנו עם ההם, ואז הבנת את ההן עוד מלבדו. היינו מפני גילוי רצונו יתברך, למה כל זה היה דווקא בשעת מתן תורה? מפני גילוי רצונו יתברך בעשרת הדיברות, שהן כללות התורה. הרי עשרת הדיברות הן כללות התורה, וממילא במעמד הר סיני ניתן עצם העניין של המצווה וההופעה המצוותית הזאת, שהיא פנימיות רצונו יתברך וחוכמתו, חוזרים לפרק למדי ללעשותו. יש חיצוניות הרצון, יש פנימית הרצון. ומה זה פנימיות רצונו יתברך וחוכמתו, מצוותיו? ומה המיקוד התרכוז של מצוותיו, מתן תורה ומעמד הר סיני? לכן אז היה מאין, ואין שם בפנימיות הזאת של המצוות הסתר פנים כלל. כמו שכל הזמן אנחנו אומרים, אני לא הולך לעבודה כדי להחזיק את המפעל, אני לא אלא הפנימיות בסוף הסופית הסופית. כמו שנאמר, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. כלומר, התורה באה מהאור הפנימי, אור פניך, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. ולכן, לפני שהייתה שם התגלות של אלוקות, היו בני ישראל בשעה הזאת בתהילים במציאות ממש. כמאמר רבותינו, זה על מה שאתה אומר, שעל כל דיבור פרחה נשמתם. מה זה פרחה נשמתם? פרחה זה לא נעלמה, פרח. פרחה זה קלטה נפשם, נחשפה וגם קלטה. והם לא היו פה במציאות, הם התבטלו מהמציאות. ואז אלא שהחזירה הקדוש ברוך הוא להם את הנשמה הזאת, בטל, שעתיד להחיות בו את המתים. אמר להם, אני לא רוצה רק את הרגע ההירואי הזה. אני רוצה שזה ייקח את העולם כולו. אני רוצה שזה יגיע את האור גם בחושך האחרון של הקליפות מאוד. וזה יגיע עוד שנייה. והוא טל תורה. התורה נקראת גם טל וגם אתר. היא נקראת טל. בתורה היא נקראת טל כרביבים עלי... נו, תדל כטל, תדל כטל אמרתי. אמרת השם נקראת טל. היא נקראת גם מטר. ההבדל בין הטל למטר שהטל הוא תמידי. המטר הוא תלוי. הטל הוא תמידי. והוא נקרא טל תחייה. הוא מחיה. טל... מי שאמר מוריד הטל בחורף ובקיץ, בסדר גמור, כי טל לא נעצר, תמיד צריך את הטל. המטר הוא מתגלה. והוא טל תורה שנקרא עוז. זה העוז, קו הזינוק. בסדר? הכוח לקבל את ההתגלות האלוקית ולא להתבטל במציאות פה. זה העוז. עם העוז הזה יש התקפיה. עם העוז הזה יש לחימה. כמאמר רבותינו ז"ל, כל העוסק בתורה, טל תורה מחייהו. ואז בטל הזה החזיר הקדוש ברוך הוא את הנשמות לישראל בשעה של מתן תורה. פרחה נשמתם. והם בעצם היו צריכים לכלות במציאות. אבל התיקון הזה עוד לא נגמר פה בעולם. לכן בטל הזה, שהוא טל התחייה, טל תחיית המתים הוא החייה, אז שזה יבוא לידי ביטוי בעולם, כאשר והיו עיניך רואות את מוריך. עד לאן זה יגיע? רק שאחר כך, אחרי מתן תורה, אלמלא החטא היינו נשארים שם. ומשם היינו מרימים את העולם. רק שאחר כך גרם החטא. וגם פה אני אומר בסוגריים, וזה עצוב מאוד מצד אחד, אבל לא חטאו ישראל, אלא להורות לעולם תשובה ליחיד ולרבים. בדיוק, גם כשאני נופל זה כדי להתרומם ממקום שעוד לא ידעתי שגם משם אפשר. יצר יצריות. רק שאחר כך גרם אחר, ונתגשמו הם והעולם. אלמלא חטא העגל מופיע בכל המקומות, הרב קוק מפתח את זה מאוד, היו האומות יושבות ארץ ישראל, מקבלות את עם ישראל בשמחה. אבל חטא העגל מייצר את ההתגשמות של כל העולם. עד את קץ הימים, שאז יתגלה ימינו, דרוע ימינה של הקדוש ברוך הוא, ואז יזדקך גשמיות הגוף והעולם, ויוכלו לקבל גילוי אור השם שיאיר לישראל על ידי התורה, שנקראת עוז. כי דכתיב, ומיתרון ההערה לישראל, מיתרון ההערה לישראל, יגיע, ובכוונה מזכיר כאן את הנוגה, יגיע, במובן של ההערה, להגיע, בעברית, אנה זה גם להעיר, יגיע, זה הנוגה שרובו רע ומיעוטו טוב, כי יש לו את יסוד האור, חושך האומות גם כן, כי דכתיב, והלכו גויים לאורך, ומלכים, נו, איך הפסוק? והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. וזה הוא התכוון בביכול. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. וכתיב אומות העולם, העולם יגיד לישראל, בית יעקב לכו ונלכה. בוא נלך ביחד. באור השם. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אני תמיד מדבר על זה ששוכחים שם את באור השם בבילו. בבית יעקב לכו ונלכה, אבל לדעתי שוכחים את הדבר יותר חשוב, שזה לא אמירה יהודית פנימית, זה אמירה של העולם לנו, זה הרבה יותר גדול ממה שחושבים. בית יעקב לכו ונלכה, כי אנחנו נלך ומציון תצא תורה ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. וכתיב ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו. כל בשר זה כל בשר. וכתיב, פסוק שמדבר על האומות. שוב, בישעיהו, בנבואות הנחמה. לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד השם והדר גאונו וכו'. כתוב שכשיתגלה פחד השם והדר גאונו בעולם, הם יבואו בסעיפי הסלעים ובנקרות הצורים. אומר התניא, זה לא מדבר עכשיו על ישראל, זה מדבר על כל העולם. וזה לא מדבר כאן הפחד של להתחבא, אלא איך יבואו דרך כל החורים והסדקים ויביאו איתם את הכל, כי כל בשר יראה יחדיו. וכמו שנאמר בתפילה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינסה וכולי, והופענו בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך. כל יושבי תבל ארצך זה כל, זה אומות העולם, זה כולם.